עכשיו השיעור שלנו היום. כמו שאמרתי, יש עוד כמה וכמה נושאים כבדי משקל וחשובים בענייני פסח. ולסיים את מסכת פסחים בלי להגעת בהם זה קצת לוקה בחסר. אז השבוע נקדיש בעזרת השם כמה שיעורים לכמה עניינים שעוד נשארו לנו. הנושא שלנו היום זה הנושא של קטניות בפסח. מוריי ורבותיי, כולם יודעים ההבדל הגדול בין האשכנזים לספרדים. לא כל הספרדים, יש ספרדים שגם חלק לפחות לא אוכלים קטניות בפסח. קטניות בפסח בראש ובראשונה זה אורז ועוד כיוצא בזה. אז אני רוצה קצת ללבן את הסוגיה הזאת וללבן את הסוגיה מתוך הגמרות במסכת שלנו. אז רק לפני כן אני רוצה להקדים הקדמה. יש רמב״ם, שהרמב״ם נמצא בהלכות כלאיים, פרק א' הלכה ח', ושם בהלכות כלאיים הרמב״ם מדבר על כל סוגי הגידולי קרקע שיש, כי זה נפקמינה לכל העניין של כלאיים, סוגי גידולי הקרקע. אז הרמב״ם שם כותב, הזרעונים נחלקים לשלושה חלקים. הרמב״ם אומר, יש שלושה סוגים של זרעונים. האחד זה תבואה. ותבואה כולל חמישה מינים. חיטים, כוסמים, שעורים, שיבולת שועל ושיפון. אז זה סוג אחד שקוראים לו תבואה. ותבואה זה חמשת המינים הידועים, חיטים, כוסמים, שעורים, שיפון, שיבולת שועל. השני זה הנקרא קטניות. אומר הרמב״ם, מה זה קטניות? קטניות זה כל הגידולים האלה שהזרע עצמו נאכל לאדם. זה כל הגידולים שהזרעים עצמם נאכלים. חוץ מן התבואה, כגון הפול, פול, עדשים, דוחן, אורז, סומסמים, וכיוצא בהם פרג, הוא מביא שם הרמב״ם וכל מיני דוגמאות, כל אלה נקראים קטניות. והחלק השלישי, הרמב״ם אומר, זה זרעוני גינה, דהיינו כל מיני ירקות, שהזרעונים עצמם לא נאכלים, הפרי של אותו זרע נאכל, למשל בצלים ושומים וכיוצא באלה. בסדר? זה כאלה שאתה זורע וגדל לך פרי. את הקטניות זה שאתה אוכל את הזרעונים עצמם. אז ראיתם שהרמב״ם אומר, דוגמאות, אורז, דוחן, פול, סומסמים, פרק, פרגים וכיוצא בהם. ובכן, מה הדין? תבואה. חמשת מיני תבואה. תבואה, קטניות וירקות, בעצם אם תרצו באופן כללי. תבואה, קטניות וירקות. ובכן, מה הדין של הקטניות בפסח? אז כידוע לכולנו, יש על זה סוגיה בדף למד ה' עמוד א', אצלנו במסכת בפרק שני, בדף למד ה' עמוד א', והגמרא אומרת שאורז, ודוחן וכיוצא באלה אינם מחמיצים. הגמרא אומרת אורז ודוחן, וממילא כל שאר הקטניות הם לא באים לידי חימוץ, אלא לידי סירחון. כך אומרת הגמרא. זאת אומרת, אם זה תופח וכיוצא בזה, זה סירחון, זה לא חימוץ. כתוב בגמרא שמגלל שהאורז והדוחן וכיוצא בזה הם לא מחמיצים, לכן אי אפשר להכין מהם מצה לפסח. לא יוצאים ידי חובה במצה העשויה מאורז ודוחן וכיוצא בהם. ולמה? כי הגמרא אומרת, כתוב לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצות. דברים הבאים לידי חימוץ, אדם יוצא בהם ידי חובתו במצה. אבל כל הקטניות שלא באים לידי חימוץ אלא לידי סירחון, לא יכולים לקיים בהם מצוות מצה, נכון? אז לכן הגמרא אומרת שבמה יוצאים ידי חובת מצה? כתוב במשנה, אלו הדברים שאדם יוצא בהם ידי חובתו, חיטים, שעורים, כוסמים, שיפון, שיבולת שועל. חמשת מיני דגן, חמשת מיני התבואה הם ורק הם מחמיצים. וממילא אפשר להכין מהם מצה לצאת ידי חובה. אבל אורז, דוחן וכיוצא באלו הם לא מחמיצים אלא מסריחים. אז ממילא אי אפשר גם להכין מהם מצה. אבל אומרת הגמרא שזה דלא כרבי יוחנן בן נורי. מביאה הגמרא שרבי יוחנן בן נורי אוסר באורז ודוחן מפני שקרוב להחמיץ. כך מביאה הגמרא. רבי יוחנן בן נורי סובר שאורז ודוחן קרוב להחמיץ. והגמרא מסתפקת מה הכוונה שהוא אומר קרוב להחמיץ. מביאה הגמרא תשמע, אמר רבי יוחנן בן נורי, אורז מן דגנו וחייבים על חימוצו קראת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפסח. אז מבואר בגמרא שלדעת רבי יוחנן בן נורי אורז כן מחמיץ. והמסקנה של הגמרא שהוא מחמיץ חמץ גמור, שחייבים עליו קראת, נכון? זה המסקנה של הגמרא, שאורז מחמיץ חמץ גמור, והוא חייבים עליו קראת. אלא אומרת הגמרא שמתמיתים דלא כרבי יוחנן בן נורי. כך כתוב בגמרא. אז זה צריך לדעת שבדף למד ה' זה מחלוקת תנאים. דעת רבי יוחנן בן נורי שאורז כן מחמיץ, ומחמיץ חמץ גמור שחייבים עליו קראת. רק סתמה דמתניתי היא נגד רבי יוחנן בן נורי. כך יוצא בסוגיה בדף למד ה'. הסוגיה הזאת חוזרת פעם שנייה בדף קוף יוד דלת עמוד ב', זה כבר בפרק עשירי. שוב חוזרת הגמרא לעניין הזה. מה כתוב בפרק עשירי? בפרק עשירי במשנה כתוב בדף קוף יוד דלת שמביאים בליל הסדר שני תבשילים, נכון? בקערה בליל הסדר, אז שמים שם שני תבשילים. מה זה שני תבשילים? איזה שני תבשילים? מהי שני תבשילים? אז רב אונה אמר סילקה וארוזה, סלק ואורז. ככה אמר רב אונה, אלה שני התבשילים. אז רשבם ותוספות שניהם אומרים שסילקה וארוזה וכל שכן שני מיני בשר. זה מה שרב אונה התכוון להגיד, שאפשר להביא סלק ואורז, שני מיני תבשילים, וכל שכן שני מיני בשר, שזה שני מיני תבשילים. אומרת הגמרא שרבה מהדר הסילקה וארוזה, אוי ונפיק מפומי דרבונה. אז הוא הידר, אף על פי שרבונה התכוון לא דווקא את אלו, אומר כל שכן מיני בשר, אבל הואיל והוא אמר את שתי הדוגמאות האלה, רבה התלבש על השתי דוגמאות, נפק מפומי דרבונה מהדר. אמר רב, אשי שמע מינה לית, שמע מינה מדרבונה לית דחייש לרבי יוחנן בן נורי. אומרת הגמרא, רואים שאין מי שחושש לרבי יוחנן בן נורי, שרבי יוחנן בן נורי אמר שאורז מן דגן הוא וחייבים על חימוצו קראת. הרי לפי רבי יוחנן בן נורי אורז מחמיץ חמץ גמור וחייבים על חימוצו קראת, ואילו רב הונא אמר שמביאים שני תבשילים, מבשלים אורז ומביאים לסדר, כן? הסימן שהוא לא חושש לחמץ, הוא לא חושש לדעתו של רבי יוחנן בן נורי. זה אומר את הגמרא שמע מינה לית דחייש לעד רבי יוחנן בן נורי, ולא חוששים לחמץ באורז. אומר על זה תוספות, תוספות שם בדף קוף יוד דלת עמוד ב', לית דחש לרבי יוחנן בן נורי תמה דינו בא לידי חימוץ אלא לידי סירחון. למה לא חוששים לאורז בפסח? מכיוון שהוא לא מחמיץ, הוא מסריח, אבל הוא לא מחמיץ. ככה הגדרת הגמרא, נכון? ולכן כל מי שלומד את הגמרא יוצא עם מסקנה ברורה. אורז אינו מחמיץ. דעת רבי יוחנן בן נורי לא התקבלה להלכה בכלל. הנה רב אונה למייסה אמר להביא תבשיל של אורז לליל הסדר, ורבה מעדר להביא תבשיל של אורז לליל הסדר, ולית דחש לדרבי יוחנן בן נורי, ולכן המסקנה הברורה היא שאורז אינו מחמיץ, וקל וחומר שאר מיני דגן אין להם יכולת להחמיץ. בעקבות זה פוסק הרמב״ם, הרמב״ם בלכות חמץ ומצה פרק ה' הלכה א', אומר הרמב״ם אין אסור משום חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן בלבד. אין איסור חמץ בפסח אלא חמשת מיני דגן, רק חמשת מיני התבואה, שזה שני סוגי חיטים, חיטה וכוסמת, ושלושה מיני שעורים, שעורה, שיבולת, שועל ושיפון. אומר הרמב"ם, אבל הקטניות כגון אורז, דוחן, פולים, עדשים, כיוצא בהם, אין בהם משום חמץ. אומר הרמב"ם, אין בקטניות שום בעיית חמץ, ואפילו לש קמח של אורז ברותחים וכיסאו בבגדים, שתפח, כמו בצק שהחמיץ. הרי זה מותר באכילה, שאין זה חמץ, אלא סירחון. עכשיו, כל מי שיגיד משהו אחר בהלכה, ברור שהוא טועה בדבר הלכה ברורה. כל מי שיבוא ויגיד אורז מחמיץ, או אורז יש בו חשש חמץ, או כיוצא בזה, ברור שהוא אומר דבר שאיננו נכון על פי ההלכה. ההלכה ברורה היא שרק חמשת מיני דגן מחמיצים, וכל הקטניות, כולל האורז בראשם, ברור שהם לא מחמיצים, ולית דחש לדרבי יוחנן בן נורי. אז מאיפה נולד המנהג לאסור את הקטניות? בסדר? תמיד שאומרים על דין, הלכה, המנהג, צריך לדעת מה הוא לא אומר ומה הוא כן אומר. אף אחד לא מעלה על דעתו שהמנהג הזה הוא בגלל שחוששים שהאורז מחמיץ וכיוצא בזה. זה, מי שיגיד כזה דבר, הוא פשוט טועה טעות מוחלטת בדבר הלכה. אורז לא מחמיץ, קטניות לא מחמיצים, אין על זה שום ויכוח להלכה, זה ברור. לית דחש את רבי יוחנן בן נורי. אנחנו יודעים שיש מנהג עתיק יומים, מדורי דורות, אצל קהילות האשכנזים, שלא אוכלים קטניות בפסח. ומה המקור של המנהג הזה, ומאיכן הוא מופיע? אז ברשותכם, מי שיש לו גמרא ורוצה לפתוח, מורדכי. מורדכי, במסכת שלנו, אתם יודעים שהמורדכי זה הולך שם לפי אותיות, לפי סימנים. אז מי שרוצה שיפתח, מורדכי, סימן תף קוף פי חט, שזה על הגמרא בדף למדי, הוא מדבר שם על הגמרא שפעם כבר עסקנו בה, שמי פירות אינם מחמיצים. בסדר? יש לכם תף קוף פי חט, אתם מוצאים שם את האותיות? מה? הוא מביא, הוא מצטט את המקור הראשוני, ואני רוצה להגיד, המקור הראשוני זה הסמק, אבל המורדכי מצטט אותו. תשימו לב, המורדכי כותב, בסימן תף קוף פי חט, בהתחלה הוא מדבר על חלב, דבש, מי פירות, הוא אומר, עוד כתב המיימוני, רמב״ם, הוא מביא בהתחלה את הרמב״ם, שהבאנו עכשיו. הלאה. קטניות, כגון אורז, דוחן, פולין, עדשים, אין בהם משום חימוץ, ולא עוד אלא אפילו לש, אורז, וברותחים, וכיסא ובגדים, עד שנפח, כמו בצק, הרי זה מותר באכילה, אין זה חימוץ. אז המורדכי בהתחלה מביא את הרמב״ם שהבאנו, אין שום בעיית חמץ באורז וקטניות. ולכן נראה להתיר את המאכל שמוכרים מוכרי פסמים שקוראים רייז, הוא פרש בערוך שהוא אורז, ואנו אומרים בפרק ערבי פסחים, שמע מינה לית דחש לאה דרבי יוחנן בן נורי דאמר אורז מן דגן. בסדר? וגם לדברי רשי שאורז זה מיליו, מכל מקום אינו מחמשת המינים, תדע דלוחה שבלי בברייתא. אומנם, ופה רבותיי צריך לקרוא היטב את דברי המורדכי. אומנם, יש לכם מול העיניים, אתם רואים את זה? גיסי, רבי יצחק מקורביל, כתב בספר המצוות הקצר אשר יסד, סמק. יש ספר שנקרא סמק, ספר המצוות הקצר. חיבר אותו רבי יצחק מקורביל, גיסו של המורדכי, כך הוא כותב. מה הוא כתב בסמק? נראה לי לקיים המנהג ולאסור כל קטניות בפסח. לא מטעם חימוץ, כי טעות הוא בידם, אלא משום גזרה. כיוון דקטניות מייסק דרה היא, ודגן נמי מייסק דרה כדייסה, אי אבא שרינן קטניות, דיל מעטי להיחלופי להתיר דייסה. דאידי ואידי מייסק דרה, וגם אידי דמתגנו, כגון חמשת המינים, דקרא לקטניות מידי דמתגן, וגם יש מקומות שרגילים לעשות מהם פת, כמו מחמשת המינים, לכך אתי להחלופי לאותם שאינם בני תורה. ולא דמו למיני ירקות, כגון כרוב, קרישים, דני, לא דמו כלל לדגן, ולא אתי להחלופי. אז מה הוא אומר? יש מנהג לאסור את ה... הוא כותב, כן, המנהג לאסור את הקטניות, שמי שלא בן תורה, עלול להתבלבל בין קמח מקטניות לבין קמח מדגן, בין תבשיל, דייסה וכיוצא בזה מקטניות, לבין זה, זה תבשילים דומים. כך הוא אומר, התוצר שלהם, הקמח שלהם, הדייסה שלהם, התבשילים שלהם, דומים. וכיוון שהם דומים, כמו שאנחנו יודעים, יש קמח מטירס, אז זה קמח וזה קמח, נכון? תראה, זה גם מיני קטניות. אז זה קמח וזה קמח, אז הם עלולים לטעות. אומר הממשיך הלאה, ומנהג אגון הוא להיזהר מכל קטניות ומכל דבר שקוראים ליגום וחרדל, נכון לאסור, משום דעה ומידה דמידגן. עכשיו שימו לב את ההמשך. אף על גב דתלמוד השארי אפילו אורז, זהו דווקא בימיהם, שהיו בקיים כולם בהלכות, הלכות, איסור ויתר. אבל אשתה בדורות האחרונים גזרו כדפרישית. הוא כותב שיש איזו ירידת הדורות, ובעבר ידעו יותר את ההלכה, אז ידעו להבדיל בין דגן לבין קטניות. אבל ירדו הדורות, אנשים עלולים לערבב ולבלבל, אז לא. ומה הוא אומר? כיוצא בזה הטעם פרש רב סעדיה גאון, גבי דין לידה בזוב, שיש הבדל בין דורות הראשונים ודורות האחרונים, ואפילו לתנוע במים רותחים, נכון לאסור, דיל מעטי לתנוע במים קרים. עד כאן לשון גיסי. אז זה אחד המקורות הקדמונים והראשונים. המורדכי בשם הסמק. עכשיו, אם היה לנו סמק, היינו רואים את הסמק בפנים, אבל יש לנו את המורדכי פה, אז כן, זה כתוב בסמק, כן? הוא לא ממציא את זה. וזה המורדכי בשם הסמק, אתם רואים? שהם מקדמוני הראשונים, והם כותבים שזה כבר מנהג קדום, כן, הם כבר כותבים שזה מנהג קדום, אומר על המורדכי, רבנו ברוך ורבנו שמשון מעבירה, מי פה מצרפת, מי פה מכיר את המקומות האלה, אה? מי? אביירה, אביירה? איפה זה? אז הוא אומר, לא היו אוכלים מיני קטניות בפסח, אבל רבי יחיאל מפריז היה רגיל לאכול פול הלבן שקוראים פיש, לא יודע, מה? פייש, פייש? פול, פול, מה זה פול? לא יודע. טוב, לא ניכנס כרגע, אבל הוא היה רבי יחיאל מפריז, מה?
חומוס.
חומוס, מה זה? איך אומרים חומוס?
זה
פועה. זה, זה פול, פול זה חומוס? דומה לחומוס, טוב, זה קיצור. אנחנו מבינים את העיקרון. מה? אנחנו מבינים את העיקרון, זה לא משנה כרגע, לא משנה כרגע להיכנס לפרטי ההגדרות של הקטניות, אנחנו מבינים את העיקרון. זה אורז, זה תירס, זה סומסמין, זה חומוס, זה וכן, כל כיוצא בזה, כל אלה הם קטניות, וכמו שאנחנו רואים את הוויכוח הגדול. מוריי ורבותיי, עטור, עטור, רבי יעקב בן הראש, בסימן תף נון גימל, מביא את המנהג הזה, אבל הוא כותב שאין לחוש למנהג הזה, עטור, מביא את המנהג ואומר, ואין לחוש למנהג הזה, אבל, הבית יוסף במקום אומר, אבל בקהילות, בתף נון גימל, עוד רגע נדבר על השכנאות, זה תף נון גימל כל הסימן שלנו, הבית יוסף במקום אומר, אבל בקהילות האשכנזים, כן נהגו לאסור את הקטניות, נכון? והלוך אלה, מה יעשה מרן המחבר בסימן תף נון גימל? אז מרן המחבר מביא את חמשת מיני דגן שהם חיטים, שעורים, כוסמין, שיבולת שועל ושיפון, שבאלה הם מחמיצים ולכן אפשר לעשות מהם מצות. אומר המחבר, אבל לא באורז, אפשר לעשות מצה מאורז ושאר מיני קטניות, ואינם באים לידי חימוץ, ומותר לעשות מהם תבשיל. זה פסיקתו של מרן המחבר. אורז וקטניות לא באים לידי חימוץ, לכן מותר לעשות מהם תבשיל. ועל זה כותב הרמ"א, ויש אוסרים, והמנהג באשכנז להחמיר, ואין לשנות. זה לשונו של הרמ"א. המנהג באשכנז להחמיר בקטניות ואין לשנות. למה הרמ"א כתב ואין לשנות? כל הלכה היא הלכה, מה? כל הלכה שאנחנו אומרים אין לשנות ההלכה? אין לשנות, מה זה? למה הרמ"א הוסיף ואין לשנות? זהו, אז הרמ"א כתב ואין לשנות, כי במהלך כל הדורות קמו עוררים על המנהג הזה, ובמהלך כל הדורות היו כל מיני גדולים שרצו לשנות את המנהג ולהגיד זה מנהג שהוא לא נכון וזה נגד מפורש בגמרא. זה הרי מנהג נגד גמרות מפורשות, זה כן? בגמרא מפורש שהאורז מותר, ורבונה ורבה ולדחה של רבי יוחנן בן נורי וכולי. אז היו כל הדורות כאלה שרצו לשנות, אבל בכל הדורות הפוסקים האשכנזים מאוד מאוד החמירו במנהג הזה. ויש על זה הרבה תשובות של הרבה פוסקים אשכנזים שמאוד מאוד החזיקו במנהג ואמרו מי שישנה מהמנהג הזה זה משנה ממנהג של דורי דורות באשכנז, וזה כמו הרפורמים וזה כמו זה, וקיבלו עליהם בנדר וכיוצא בזה. אין לשנות. הרמ"א כתב פה אין לשנות, כי תמיד היו כאלה שרצו לשנות ולהגיד זה לא נכון, זה לא זה, אפשר להקן, זה בסך הכל חומר ואלמה וכיוצא בזה. אז זה הלכה נדירה שכשהרמ"א מביא אותה הוא מוסיף שתי מילים, אין לשנות. בסדר? זה הלכה נדירה שהוא מוסיף אין לשנות. כמובן כותב על זה המשנה ברורה, בשעת הדחק שאין לאדם מה לאכול, אז מותר לבשל את כל המינים חוץ מחמשת מיני דגן. וגם זה הוא אומר תלוי, בסדר, מנהג פשוט של חולה, גם אם אין בו סכנה מותר לבשל לו אם צריך לזה. בסדר? עכשיו שכחתי להגיד מקודם שבראשונים יש עוד טעם. מה היה הטעם למנהג שמרדכי הביא? שלא ידעו להבחין, כן? שהם לא בני תורה ולא ידעו להבחין. שכחתי להגיד שיש עוד טעם אחד בראשונים, והוא שהיו מתערבבים גרעיני תבואה בתוך גרעיני הקטניות. היו הרבה פעמים באותם שקים מביאים גם תבואה גם קטניות, היו מורידים את התבואה שמים קטניות, והיה קשה לברור. שכחתי להגיד שזה עוד טעם, חוץ מזה שקשה להבדיל בין קמח תירס, קמח רגיל, קמח קטניות. אבל יש עוד טעם שהם התערבבו גרעיני תבואה, גרעיני דגן, בתוך גרעיני הקטניות, וקשה לברור וקשה לבדוק, ואז מספיק שיש לך גרעין אחד של תבואה בתוך זה, הוא יחמיץ, הוא מחמיץ את כל התערובת. בסדר, זה עוד טעם אחד. מה? אז הוא אמר, ראית בראשונים מה מרדכי אומר, הם היו בני תורה, הם ידעו, אבל אנחנו כבר לא. ככה כתוב בראשונים. מה? אוקיי, אז אנחנו לא יכולים לשנות את המנהג, זה מה שהוא אומר, אין לשנות, אין לשנות, אבל מה שמעניין, מה? כל הקטניות, אוקיי, נדבר על זה עוד מעט, בסדר, בוא נדבר כרגע ברמת העיקרון, היחס לקטניות. צריך לדעת שהפוסקים האשכנזים לאורך כל הדורות, תמיד היו כאלה שאמרו אולי נקל, אולי נשנה, אולי זה מנהג חומרה באלמה, זה נגד גמרא מפורשת, נגד מסקנה, אז אולי אפשר להקל. ותמיד תמיד עמדו הפוסקים הגדולים בפרץ ואמרו זה מנהג שבקודש יסודתו בהררי קודש, וקיבלו עליו, ומה שנהגו להקל צריך בית דין אחר שגדול בתורה ובחוכמה, ומקום שנהגו להחמיר אינו רשאי להקל, זה גם פסחים, נכון? פרק מקום שנהגו, וכיוצא בזה, וזה כמו נדר, וכמו אל תיטוש תורת אמך, וכיוצא בזה. תמיד בכל הדורות, כל הפוסקים הגדולים, אמרו, אין להקל באיסור של הקטניות לאשכנזים, וזה מה שהרמ"א כתב, אין לשנות. אלא מה? באו כמה אחרונים, ואמרו, אבל בכל זאת, הייתכם מנהג נגד גמרא, מפורשת, מאיפה בכל זאת המנהג הזה בלי אסמכתא בגמרא? מצאו אסמכתא למנהג במסכת פסחים, פרס נובל למי שיגיד את המקור. מה המקור במסכת פסחים? אחרונים מצאו את המקור למנהג במסכת פסחים. בכל זאת איזה מקור, איזה אסמכתא למנהג? יש פרי חדש בשולחן ערוך, וגם הגרא רומז לזה. מה? יש למישהו רעיון? לא, זה... רגע, באמת, מפרישים חלה מהאורז?
לא.
לא, אני רוצה מקור שבפסח מחמירים בקטניות, או באורז, או משהו כזה, שבכל זאת, בגלל שכבר לא בני תורה, ובגלל שלא כל כך, אז מצאו מקור פי לפלואים בדף מם עמוד ב'. רבותיי, דף מם עמוד ב'. מי אמר דף מם?
ראיתי
שם. ראית שכתבתי? דף מם עמוד ב', הגמרא אומרת, רב פאפי שרי לי לבורדיקי דברש גלותה למימחה קדירה בחסיסי. אמר רב איקה דשרי קיאי מילתה בדוחתה דשכיחה עבדי. יקדם לי רב הגוף המחילה קדרה בחסיסי. מה כתוב כאן? מה הגמרא הזאת אומרת? אז רשי אומר, רב פאפי איתיר לבורדקי דברש גלותה, מי זה? הנחתומים של ברש גלותה, למחות את הקדרה בחסיסי, קמחה דאף שונה. קמחה דאף שונה, מה זה קמחה דאף שונה? מה זה קמחה דאף שונה? אז יש שם גם דיון, מה זה הקמחה דאף שונה? נו חבר'ה, פרד דף מם, שכחתם, דף למתת, דף מם. מה? זה מה זה קמח, זה מצות שהתבשלו, או משהו כזה, ואז אמר רב איקה דשרי קיאי מילתא בדוחתא דשכיחי עבדי. אומר רשי שהעבדים מזלזלים בדבר איסו יותר ויותר. אז רשי אומר קמחא דאף שונה, לא כל כך ברור איך זה מסתדר. מה תוספות שם כותב רבותיי? תוספות דף מ' עמוד ב' למטה, שורה האחרונה, תוספות למטה, רבה מחולי קדרה בחסיסי. כן, הגמרא אומרת איקה דאמרי רבה פירש הקונטרס קמחא דאבי שונה, קשה, על אל הסרינה ולקה מנדפלית, ניר אל רי, כדי פירש בערוך, חסיסי קמח של עדשים, שאין דרכם לבוא לידי חימוץ כל כך. בתוספות כתוב שמדובר שם בקמח של עדשים. מה זה עדשים? זה קטניות. וכתוב שהוא איתיר, מה הוא איתיר? למרוח את הקדרה, כן, לרפד את הקדרה בקמח הזה. ואז מה אמר רבה? איקה דשרי קיאי מילתא בדוחתא דשכיחי עבדי. מה אומר רשי? עבדי שמזלזלים את דבר איסור יותר ויותר, איך אתה מתיר להם כזה קמח של עדשים? אז הפרי חדש בתפנון ג', בסימן תפנון ג', הפרי חדש, והגרא רומז לזה, ייתכן שהמקור לגזרה שהראשונים גזרו במנהג אשכנז לאסור קמח קטני, לאסור קטניות, זה מהגמרא הזאת. שרבה אמר במקום שיש עבדים שמזלזלים צריך לאסור. וכן, לגרסה אחת, גרסה שנייה לא. בסדר, על הגרסה הזאת בנו רמז אסמכתה למקום הזה, שבמקום שלא בני תורה ובמקום שיש חשש, כן, מקום שיש חשש, אז צריך לאסור. שומעים מוריי ורבותיי? זה אסמכתה. לא, עכשיו, אם זה היה מקור, אז זה היה מקור. זה אסמכתה. אין ויכוח שזה מנהג שיסודו בראשונים, והוא בוודאי לא מפורש בגמרא, אבל זה מנהג האשכנזים. והרמ"א כותב, אין לשנות. אז מה נעשה? מישהו יבוא וירצה לשנות? מה זה מפורש נגד? נכון, אנחנו לא מתווכחים שזה מותר. לא, מפורש נגד שזה מותר ולא מחמיץ. אבל יש גזרה שלא יערבבו. והגזרה הזאת היא לא בתקופה של היו בני תורה, אלא אחרי כן. מה נעשה? מה? אני מסכים, אני אומר. הדבר המדהים הוא, השערי תשובה במקום, בסימן תפנון ג', ספר שערי תשובה, הוא מביא את כל הדיון, והוא מביא שגדולי ישראל כתבו שאין להקל, והמקל הוא פורץ גדר, המקל בדבר הוא פורץ גדר, בסדר? אבל הוא שולח לעיין בספר מור וקציעה ושאלת יעבץ. מכירים מה זה מור וקציעה? מור וקציעה זה החיבור שחיבר היעבץ. היעבץ הוא הבן של היעבץ, רבי יעקב עמדין. כן, היעבץ הוא רבי יעקב עמדין, ורבי יעקב עמדין הוא הבן של החכם צבי, נכון? החכם צבי זה רבי צבי אשכנזי, הוא האבא של היעבץ, רבי יעקב עמדין, נכון? הם היו אשכנזים או ספרדים? חס וחלילה, הם היו אשכנזים גמורים, לא חס וחלילה, אבל הם היו אשכנזים גמורים, למרות שקראו לו חכם צבי, הם היו באירופה, בגרמניה, באמסטרדם, החכם צבי, רבי צבי, זה בערך לפני 350 שנה, בערך, כן? 350 שנה פלוס מינוס, החכם צבי ובנו רבי יעקב עמדין, החכם צבי למד בישיבות ספרדיות בקונסטנטינה. איפה זה? טורקיה. לכן הוא קיבל את החכם, תואר חכם. אבל הוא אשכנזי, והוא היה רב בקהילות אשכנז, וקראו לו אשכנזי, כדי שלא יתערבב העניין. קיצור, הם היו מן האשכנזים. אז השערי תשובה שולח לעיין במור וקציעה. בסדר? ואנוכי הקטן עשיתי כדברה, והלכתי ועיינתי במור וקציעה. המור וקציעה זה רבי יעקב עמדין, הבן של חכם צבי. והוא כותב שם דברים כבדים ביותר נגד המנהג, להקל, להקל. הוא אומר, אם רק היה לנו כוח, היינו מבטלים את האיסור הזה, והיינו מתירים את הקטניות. והוא כותב, מעידני על אבי מורי הרב, זצ"ל, החכם צבי. אני אומר, המור וקציעה, אומר, מעידני, אני מעיד על אבא שלי, החכם צבי. כמה צער מצטער אותו צדיק על הגזרה הזאת. כל חג מצות היה מתרעם ואומר, אי איישר חיילי, אבטלינן למנהג הגרוע הזה, שהוא חומרה דעתי על ידי כולה, ונפק מן החורבה ומכשול. כי מתוך שאין מיני קטניות מצויים להמון, לאכול ולסבוע, צריכים לאפות לחם מצה הרבה, בפרט העניים ובני ביתו מרובים, ולא הספיקו להם תבשילים הרבה לסבר האבונם, ומוכרחים להספיק להם מצה די לחמם, מתוך כך אינם נזרים בעיסה כראוי וכחובה, ועושים אותה גדולה הרבה ושוהים עליה הרבה מאוד, וקרוב הדבר שנכשלים ואיסור כרת, רחמנא ליצלן. וגם המצות עומדים ביוקר, ואין יד כל אחד מסגת. קיצור, רבותינו האשכנזים, אחינו האשכנזים, המניעה לאכול קטניות היא כל כך נוראית. מה? אז החכם, שורדים. אז הוא אומר, הוא מעיד על אבא שלו, החכם צבי. שחכם צבי אומר, זה מייקר את המוצרים, זה גורם לאנשים לצרוך יותר מצה. עכשיו, לצרוך יותר מצה זה לאפות יותר מצות, לאפות יותר מצות זה יותר להיקשר בספק חמץ. כמה, הוא אומר, ככל שאתה מתעסק יותר עם דגן, ככה אתה יותר עלול להיקשר. הוא אומר, הוא אומר שכל, הוא אומר, זה חומרה שמביאה לידי כולה ומביאה לידי נזק. ככה הוא כותב, הוא כותב, אבא שלו כל פשנה, והוא כותב, אף אם היה נראה מדעת אבי מורי שלא ערב אל ליבו להתיר בלי הסכמת רבים, עברה ודאי שהוא כותב, אי איישר חיילי, אם אני אצליח לקבץ את רבותי, את כל הרבנים וכולי, נעשה תקנה גדולה ונבטר את המנהג הזה שהוא מנהג שמקשה על החיים יותר מדי ואין לו באמת שום בסיס הלכתי בגמרא וכולי. אומר, הוא כותב, אני אומר, המבטל, כך כותב היעבץ, רבי יעקב עמדין, במור קציעה שהשערי תשובה שולח אליו, הוא כותב, המבטל מנהג זה של מניעת אכילת קטניות ודומה לו ממנהגים גרועים, יהי חלקי עמו, הלוואי הסכימו עם מי גדולי הדור במחוז הלז, הנה לי להיות נטפל לדבר מצווה, וכל ימי הייתי עומד ומצפה, מתי יבוא לידי ואפרסם דעת אבי מורי, להפקיע חבל חומרות כאלו שאין רוב הציבור יכולים לעמוד בהם, לקיים וכולי, והקבענה והסנה לזכות הרבים. קיצור, היעבץ והחכם צבי אמרו רק שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו לבטל את המנהג הבעייתי והגרוע הזה. אבל נגד היעבץ הזה, מה? מה? בקיצור, היעבץ והשערי תשובה אמר לעיין במור וקציעה ולעיין בספר שאלת יעבץ, זה השוט שלו, בסדר? וגם שם הוא מעריך מאוד, הוא מבין את הקושי הגדול של האחינו האשכנזים, של אומר שלא יכולים לאכול קטניות וכולי. אבל מה? נגדו יצא המערץ חיות. זאת אומרת, אמרתי כבר מקודם שכל הפוסקים בכל הדורות, תמיד היה מישהו שאמר להם אולי נבטל, אולי נתיר קטניות, וכל הפוסקים בכל הדורות, יש תשובה של החתם סופר. יש תשובה של החתם סופר, שוט, חתם סופר, אורח חיים סימן קוף קף ב', שוט אורח חיים סימן קוף קף ב', שגם שמה אמרו לו, ויש איזה קהילה שהתירו קטניות, והוא אומר, אני לא יודע מה היה שמה בקהילה הזאת, אבל אסור לנו אשכנזים בשום פנים ואופן להתיר את ה... כמו שהרמה כתב, אין לשנות. אז היבץ, ראינו, נגד היבץ יש את המערץ חיות. המערץ חיות, יש ספר שנקרא כתבי מערץ חיות, בסדר? ככה זה מופיע שם, כתבי מערץ חיות, ושם יש מכתב גדול של המערץ חיות בנושא הקטניות. הוא מתייחס לכל דברי היעבץ במורקציה, בסדר? הוא מביא את כל דברי היעבץ במורקציה. מי שרוצה מדויק זה בכתבי מערץ חיות חלק ב', כתבי מערץ חיות חלק ב', יש לו שם מאמר גדול, ואז הוא כותב שם, גזירת הקטניות התפשטה אצלנו, אצל כל האשכנזים, לא שמענו בשום מקום שיפרצו בה העם, ולכן הוא אומר, ובגזירה כזאת שהתפשטה, אפילו בטל הטעם, ואפילו יש לנו טעם לבטל את התקנה הראשונה, ואפילו אם יש כאן גדר וסייג להפך, לעקור תקנה הראשונה, שעל ידי הגזירה הזאת, אז קשה לקיים שמחת החג כראוי, וכל זאת, רק בית דין גדול מהמתקנים צריך, כי מנהג שנתפשט דינו אצלנו, דינו אצלנו כדין תורה גמור, מנהג שנתפשט דינו כדין תורה גמור, הוא כותב, אנחנו יודעים שכשהיה שעת חירום ורעבון וכיוצא בזה, התירו, אבל הרבה גאוני הזמן וכולי עמדו לבטל את כל מי שרצה לבטל את המנהג, כיוון שנתפשטה הגזרה בכל בני אשכנז, אין בידינו לבטלה. אין בידינו לבטלה. טוב, מוריי ורבותיי, נובע, טוב, אז לגבי האשכנזים, דרך אגב, גם יש ספרדים שנוהגים בכמה קטניות, או מי מכירים כזה דבר? מרוקאים חלק, תימנים מהמצב? בטוח שלא, מה? מה? לא מחמירים בעניין. טוב, כולם יודעים שבדור שלנו רבו, ברוך השם, נישואי עדות שונות, ואז אשכנזי וספרדיה וספרדיה וספרדי ואשכנזי, אשכנזי וספרדיה, וספרדי ואשכנזיה, ומתחיל באמת קושי גדול מאוד, מה אנחנו לא יכולים לאכול בבית של ההורים שלנו, הוא לא יכול לאכול בבית של ההורים שלה, וכו' וכו'. קושי לא פשוט. קושי לא פשוט. מה? זה חלק מהאיסורים, כי... נכון, אנחנו כל הזמן שומעים את זה, שמה אני אעשה? אני הולך לבית של אשתי, וההורים של אשתי מבשלים אורן, מבטלים קטניות, מה אני אעשה עכשיו? הוא לא יאכל, הוא כן יאכל, מה? הוא לא יאכל מהאוכל שאימא של אשתו מבשלת, בפסח. אז אם הם בני תורה והם מבינים, אז הם מבינים, אם לא בני תורה אז הם נעלבים. צריך לדעת, השיקול של שלום בית וכיבוד הבית. מה שאני רוצה לדבר הוא, אני רוצה פשוט להספיק את הנושא, הדיון הגדול, זאת אומרת, מה שדיברנו עד עכשיו פחות או יותר הדברים ברורים. לאשכנזים זה אסור, והרמ"א כתב אין לשנות, ואי אפשר להקל בזה לאשכנזים, כך כתבו כל הפוסקים, אף על פי שהרבה מהרבנים הגדולים כאבו את זה ואמרו, הלוואי שנוכל לבטל, אבל הלוואי שנוכל, אבל אי אפשר. אז הרמ"א כתב אין לשנות, אין לשנות. הדיון הגדול הוא על שמן קטניות, שהוא יוצר גם קושי גדול לאשכנזים. יש שמן קטניות, שמן תירס, למשל, שמן קנולה וכולי, וכל כיוצא בזה, מה דינו של שמן הנופק מן הקטניות? אני יודע שאני בתור ילד זוכר שבבית שלנו רק שמן זית בפסח, רק שמן זית, כי כל השמנים האחרים זה חיישינה לשמן קטניות, וזה בעיה, ומרגרינה וכולי, כל הדברים האלה, יש שם שמן קטניות, שמן... מה? למה?
לא, שמן קטניות חוששים לחמם.
לא, בסדר, אם אסרו קטניות, אז מה דין השמן היוצא מהקטניות? אז אני יודע שאני ככה, אני זוכר מילדות, שבפסח אנחנו משתמשים רק בשמן זית. עכשיו, שמן זית זה שמן יקר, כן? זה חלק מה שהיעבץ כתב, שזה מאוד מייקר את המוצרים וכו'. אז צריך לדעת שבהלכה מפורש שגם השמן היוצא מהקטניות אסור באכילה. כמו שקטניות אסורות, גם השמן היוצא מהקטניות. וזה ברמה. למה? הרמה מביא בשם תרומת הדשן. אמרנו שהכל נמצא בסימן תפנון ג', נכון? אמרנו שהכל נמצא בסימן תפנון ג', שם הרמה אומרת האיסור של קטניות, אז שם הרמה מביא מתרומת הדשן. הרמה אומר, אם יש שמן קטניות, מותר להדליק בזה את הנר. כי קטניות לא נאסרו בהנאה, הם נאסרו רק באכילה. כל הגזירה של האשכנזים על קטניות היא רק בהנאה, היא רק באכילה, אבל בהנאה מותר. אז אם יש לך שמן קטניות, מותר לך להדליק בו את הנר, שזה ליהנות ממנו. אבל להכניס אותו לתוך אוכל, לתוך תבשיל, לתוך סלט, זה אסור. אז לזה לא גזרו, על זה לא גזרו. עכשיו, אומר הרמ"א, אומר הרמ"א, זה צריך לדעת, רבותיי. הרמ"א כותב מפורש, תקשיב. כל מה שגזרו על קטניות, לא גזרו בהנאה, גזרו רק באכילה. יותר מזה, אומר הרמ"א, פשוט שאין איסור שהייה של קטניות בבית. אין בעלי ראיו בעלי מצה על קטניות. הם תשביטו על קטניות, לא מהגזרה ולא מכלום. מותר שיהיה קטניות בבית. אומר הרמ"א, מותר גם להנות. הנאה מותרת. כל מה שהחמירו האשכנזים, זה באכילה ולא בהנאה. עכשיו ברור, יש גבול החומרה, אם יתרבה, בסדר. כמובן, הכל מדובר שבררו את זה טוב, אין שם חשש חמץ גמור. אז הרמ"א כותב שהשמן מותר להדליק בו את הנר, אבל לא לאכול. וזה הוא מביא מתרומת הדשן. אז כאן למדנו מפורש, כאן למדנו מפורש, שכשנאסרו הקטניות, נאסר גם השמן, היוצא מהם. בסדר? רבותיי, ברור? אתם איתי? כן? זה ברור? אלא מה? יש סיפור מאוד 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 ידוע. בשנת תף ריש סמך תת. בשנת תף ריש סמך תת. תעשו חשבון לפני כמה שנים זה. מה? הרב קוק היה הרב של יפו. הרב קוק היה הרב של יפו. בשנת תף ריש סמך תת. ואז בא אליו יהודי ביפו, חבר'ה תקשיבו, בא אליו יהודי ביפו, והיישוב היהודי אז רק התחיל לצמוח ביפו, בשאר המקומות, כן? אותו יהודי היה לו בית בד לייצור שמן. ומזה היה פרנסה, פרנסו, והיו לאנשים, הוא התפרנס וסיפק שמן ליישוב היהודי שהיה צעיר ובחיתוליו. אותו יהודי הפיק שמן סומסמין. שמן סומסמין. והסומסמין, אין ויכוח שזה קטניות. זה כתוב מפורש בכל הרמב״ם שראינו, זה קטניות. וזה שמן שמופק מסומסמין. אלא מה הנקודה הייתה? המכונה של היהודי הזה שמפיקה את השמן, לא מגיעה למגע מים בכלל. אין שם שום מגע מים. היה... הוא יצר מכונה שלוקחת את הסומסמין, מתגנת אותם בלי מים, זאת אומרת מחממת אותם, מרתיחה אותם בלי מים, ואז לוחצים אותם ומפיקים את השמן ללא שום מגע מים בלבד. אפילו נדמה לי שהוא אמר שיש שם איזה משהו ביטחון, שאם יש שם איזה מים באזור, המכונה תפסיק לעבוד, כן, היא תתקלקל, זה יהרוס אותה. היה שם פטנט של הפקת שמן מסומסמין ללא מגע מים בלבד, בכלל. ואז הוא בא לרב קוק, ובשוט אורח משפט, זה השוט של הרב קוק, שוט אורח משפט, החל מתשובה קוף ח' והלאה, רצף ארוך של תשובות, קוף ח', קוף ת', קוף י', יד א', יב', יב', יג', יד א', שם רצף ארוך, כל התשובות האלה התחילו בחודש אדר תף רי סמך ת'. והרב קוק אמר תשובה, בהתחלה הוא אמר תשובה, פשיטה שזה נהדר. אם אין מגע מים, אם לא, אם אין מגע מים, ולא יכול להיות בכלל מגע מים, אז הכל נהדר. והרב קוק אמר, גם קמח של דגן, גם קמח של חיטים, אם אין מגע מים, הוא בוודאי מותר. קמח של חיטים, עם מים, שאתה שומר על ה-18 דקות, זה מצא וזה מותר. אז קטניות, ללא מגע מים, הרב קוק אמר, פשיטה שמותר. והרב קוק הוציא הכשר גדול לפסח, על השמן סומסמין, אני לא זוכר איך קראו לבן אדם הזה שהמציא את המכונה והיה לו בית בד לשמן סומסמין. הרב קוק כתב, זה פשוט שכל האיסור של קטניות זה רק במקום שיש מים, או כל מה שראינו ברמה ששמן קטניות מותר בהנאה, אסור באכילה, זה רק במקום שמפיקים את השמן עם מים. היה מקומות שהיו מערבבים את הזיתים או כל הדברים שמהם מפיקים את השמן עם מי מלח, וכך היו מפיקים מהם את השמן. אז עם מים, יש חשש חמץ. אבל הרב קוק אמר, בשמן סומסמין שבא לפניי, החדש, של היהודי הזה ביפו, זה כל הוורד שלו, כל הבית הבת שלו, זה ללא שום מגע מים. אין מים בכלל באזור. אז אין שום חשש. מה החשש? מה יחמיץ? זה לא יכול להחמיץ. והרב קוק כתב היתר לשמן סומסמין המפורסם הזה, ולאחר מכן הוא כתב עוד תשובה. התחלה הוא כתב תשובה קצרה, אומר פשוט שזה מותר ויש הכשר גמור ויוכלו ענבים ויסבאו, ואחר כך הוא כתב עוד תשובה, הוא אומר הרי זה לא יכול להיות שקטניות יהיה יותר חמור מחיטים. חיטים, אם אין מים אז אין בעיה, אפילו אם יש מים ושומרים עליהם אז זה בסדר, אז איך יכול להיות קטניות יותר חמור אם אין בכלל מים? ולאחר מה? רגע, עכשיו הוא אומר אחרי שכבר כל השמן הופק, אחרי זה כבר אין בעיה שזה יהיה במים, בתבשיל. כי השמן אחרי שהוא כבר הופק, הוא כבר לא יחמיץ. הוא אומר, כל הבעיה היא כשהקטניות, שמים יחמיצו במגע עם מים. אבל הוא אומר, שמן שכבר הופק, שמן כבר לא יכול להחמיץ. ואז, לא, אז ממילא, גם אם זה היה שמן מחיטים, זה לא היה מחמיץ, כן? אז הוא אומר, לא יכול להיות שנחמיץ. עכשיו, מה שקרה זה, שבירושלים היה הבדץ של העדה החרדית, והם שמעו שהרב קוק התיר את השמן סומסמין, ויצאו בקרוזים אדירים נגדו. איך הוא מתיר את האיסור המקובל מדורי דורות ששמן סומסמין אסור? הבדץ בירושלים כתב, יצאו אז פשקבילים והוראות של הבדץ, איך הרב קוק מתיר? הרי אנחנו יודעים מדורי דורות ששמן סומסמין אסור. זה שמן קטניות ואסור באכילה. והרב קוק ענה להם, על מה אתם מדברים? השמן סומסמין שאסור מדורי דורות, זה היה שמן שהופק במים. מה? כן, אבל עשו את זה דומיה דחיתים. אז בסדר, אבל עשו את זה דומיה, עשו את זה דומיה דחיתים. עשו את זה, מה? אפילו התבלבלו, אבל בלי מים, מה יש להתבלבל? עם מים, בלי, כן, אז הרב קוק, כן, ואז בקיצור, הרב קוק ענה להם, הרב קוק ענה להם, ועל זה, רבותיי, מי שרוצה, זה מרתק. חבר'ה, מי שרוצה, זה מאוד מרתק. תסתכלו, מי שיש לו פרויקט השוט, מי שיש לו פרויקט השוט, תסתכלו בשוט של הרב קוק, אורח משפט, קוף ח' עד קוף י' ד', או אני לא יודע שם עוד תשובות, איך הרב קוק מתפלמס עם הבדת. עכשיו תקשיבו, הרב קוק אומר, אני לא עלה על דעתי בכלל שמישהו, אומר, מה זה קשור? שמן סומסמין שהיה נהוג לאסור כל הדורות, זה היה שמן סומסמין שהופק עם מים. אז קטניות, עם מים, החמירו, עטו, חיטים, עם מים. אבל כשאני אומר לכם שיש פה שמן בייצור חדש, שלא יכול לבוא עם מים, אז אפילו חיטים בחיי גוונה לא הייתה בעיה. אז בקטניות יהיה יותר חמור מה... והבדץ לא הסכים להתקפל, והיה שם מלחמת עולם. בין הבדת של העדה החרדית לבין היתר של הרב קוק על השמן סומסמין, הרב קוק מתיר שמן קטניות. הוא אמר, חס וחלילה, אני לא מתיר שמן קטניות, ואני לא עושה משהו נגד מה שמקובל בכל הדורות. יש שם מסע ומתן ארוך מאוד. וכמובן, תוך כדי הדברים האלה, הרב קוק גם, מה?
האחים
ברסלב, משהו כזה. מצאת את זה? מה? מה, מה, מה אתה מסתכל בפרויקט השוט? במה? מה? לא, אבל מה אתה מסתכל? תסתכלו בפרויקט השוט, בקיצור. יש שם קונטרס, ויצאו שם מכתבים ופשקבילים וכו'. תסתכלו באורך משפט, כן, בדיוק, כן, 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 בדיוק. אבל כל זה אחר כך נמצא בשוט אורך משפט. רגע, עוד מעט תשמעו את הקוריוז שבדבר. הרב קוק כמובן בתוך התשובות שלו אומר להחמיר במקום שאין לו שום בסיס הלכתי לחומרה, על חשבון פרנסה של יהודי, על חשבון הבניין של היישוב היהודי בארץ. יהודי בונה בית בד ביפו, במקום שאנחנו נתמוך בו אתם מחמירים חומרה שהיא באמת חומרה יתרה. זה אתם יודעים מה שהרב קוק תמיד רצה לדאוג לתושבים וליישוב החדש, והוא אמר אם אין שום סיבה להחמיר למה לך, והם אמרו זה פריצת גדר בהתר הקטניות ואוי ואבוי אם נלך על הקיצר, זה היה מלחמת עולם.
יש אותו דיון שנתיים מציאו פסק שאפשר לחיות אורס, הרב ילגיל אמר
זהו, אז לגבי פריחיות אורז, עכשיו, אורז ממש, זה קשה מאוד להתיר, זה אורז ממש, אבל שמן היוצא מן הקטניות, כן, זהו, זה אותו היטב. אז אני לא מכיר את הנושא של פריחיות אורז, אבל לא, רגע, שנייה. אני מדבר כרגע על שמן סומסמין. שנייה, דבר. אז זה לגבי השמן סומסמין. מה שרציתי להגיד שיש קוריוז, זה שיש יהודי יקר, שקוראים לו חגי בן ארצי. אנחנו נפגוש אותו ביום ראשון ושני בעזרת השם, נהנה ממנו. ממנו לא משתעמם, דרך אגב. ממנו לא משתעמם, הוא לא משעמם, זה צריך לדעת. הוא מאוד מרתק, והכל. קיצור, הוא גם חוקר גדול והכל. הוא פרסם, לפני כמה זמן הוא פרסם מאמר מאוד מאוד גדול על שיקולים הלכתיים בפסיקתו של הרב קוק. והדגש המרכזי בכל המאמר הזה זה השמן סומסמין. הוא חקר לעומק את הפסיקה של הרב קוק בכל התשובות שמה, והוא טוען שהרב קוק חלק מהסיבות שלו להקל בכל מיני דברים, זה גם היה כאילו האהבה הגדולה שלו ליישוב החדש, והוא בנה בית בד, כאילו הוא טען שהיה לרב קוק עוד שיקולים מעבר. אבל מי שקורא את התשובה הזאת רואה שהרב קוק אמר בלי קשר בכלל. זה היתר מוחלט שלא קשור קטניות ללא מים, איזה סיבה יש להחמיר בזה. אם אין שום מגמיים, שום חשש מגמיים, אז מי שרוצה, תחפש בה, אם כבר חיפשת, לא, את המאמר של חגי בן ארצי. על השיקולים של הרב קוק, על השמן סומסמין. תחפש אם תצליח למצוא מאמר של חגי בן ארצי, זה נפגוש אותו בשבוע הבא. עכשיו, זה לגבי השמן סומסמין. שמן סומסמין, הסיפור היה שהוא בלי מים בכלל, בסדר? עכשיו יש כל שנה מחדש את השמן קנולה, וזה שמן לפתית, וזה עוד סיפור בפני עצמו. הסיפור של הפריחיות אורז אני לא מכיר, עד רבה, תחדש לנו. מה? מי אמרת שהוא היה, שלא איתיר? אבל מי לא איתיר? הרב לאו? אני לא מכיר את הסיפור, צריך לבדוק. אוקיי, זה כבר חדש לי. אני לא מודכן עם כל... הבעיה עם השמן קנולה, שמן קנולה וזה שמן, יש חומר שנקרא ליפטית. מכירים חומר כזה שקוראים לו ליפטית? יש חומר כזה. מהליפטית, זה ככל הנראה קטניות, ועושים מזה הרבה דברים. בשוקולדים מכניסים את זה, וכל מיני דברים. יש לזה הרבה שימושים, לליפטית. עכשיו, הנקודה היא שזה סוג קטניות שכשלעצמו לא ראוי לאכילה בכלל. רק אפשר לייצר ממנו שמן, או לציטין, או כל מיני חומרים. זה קטנית כזאת שהיא כשלעצמה לא ראויה לאכילה. רק כשמעבדים אותה, עכשיו, כל היכולת לעבד את החומרים האלה זה כמובן מהדור שלנו, זה לא היה בימי הראשונים. אז יש הרבה פוסקים שאומרים, כל גזרת הראשונים על הקטניות הייתה על קטניות שהכירו, שאכלו בימיהם. קטניות כאלה שלא הכירו בימיהם לאכילה. אז לא היו בכלל הגזרה, זה קטניות כאילו חדשות. ויותר מזה, זה קטניות שהן לא ראויות לאכילה, אלא רק להפיק מהן שמן או לציטין או כל מיני חומרים כאלה. יש סברה לומר שכל הגזרה הייתה על קטניות הנאכלות. קטניות הנאכלות, הראשונים גזרו גזרה לא לאכול אותם ולא לאכול את השמן היוצא מהם וכיוצא בהם. אבל לפתית וקנולה, עכשיו, לא ברור לי בדיוק אם קנולה ולפתית זה אותו דבר, או שזה בני דודים של אותו סוג, אני לא יודע בדיוק זה אותו חומר או חומר דומה, או משהו כזה. ולכן, יש הרבה מאוד מהפוסקים בימינו, שמתירים שמן קנולה. למרות שהקנולה עצמו הוא קטנית, אבל הוא לא בר אכילה, והוא לא, הם אומרים, מסתבר שהוא לא בכלל הגזרה הראשונית שנגזרו הראשונים. מה למעשה אתם יודעים נוהגים? משתמשים בשמן קנולה או לא? מה? וזה קשור ללפתית, מה אתם משתמשים בבית? מה? או, אז יש שמן תקלים ויש שמן זית, דקל זה בטח לא... מה? אגוזים, תקלים זה ודאי לא קטניות, זה השיקולים. עכשיו, אתה קורא את התשובות, אתה קורא את התשובות, אתה אומר לעצמך, אם היה פה שאלה של איסור דאורייתא או כרת, מה אתה מבין שצריך להחמיר? כל האיסור כאילו עומד על כרעי תרנגולת. מאיפה בכלל כל האיסור הזה? ואתה רואה שהפוסקים חרדים חס וחלילה לא לתת איזה כולה באיסור של הקטניות, מי יודע שלא יהיה פורץ גדר. הפוסקים הבינו שהאיסור הזה אצל אשכנזים הוא לא עומד על כרעי תרנגולת. זה איסור מוצק שהמשנה הוא פורץ גדר ואל תיטוש תורת אמך כיוצא בזה, ולכן החמירו והחמירו והחמירו ומחמירים ו... טוב. אני יכול להגיד לכם שאני ראיתי גם מסמך שהוציאו רבני בית הלל, בית הלל שהם מקובלים כמה? מה? כמקילים, נכון? סטיגמה, כן, שהם... אז הם הוציאו מסמך בנושא הקטניות והשמן קטניות וכולי. בסדר? בית הלל זה רבנות קשובה. איך הם קוראים לעצמם? רבנות קשובה, לא? משהו כזה, איך הם קוראים לעצמם? אז משהו כזה. אז בסדר, לא, אני לא אומר את זה בזלזול, אני לא מזלזל בהם. אני מכיר חלק מהרבנים שם, הם תלמידי חכמים מאוד מאוד גדולים, וגם יראי שמיים מאוד, זה לא שהם חפיף. לא שני, אז אני ראיתי מסמך שהוציאו רבני בית הלל על נושא הקטניות, ורבני בית הלל מתחילים את המסמך. איסור הקטניות בעדות אשכנז מקובל מדורי דורות, וחס וחלילה לשנות כהוא זה מהאיסור המקובל. ככה הם מתחילים. רגע, לא, אז קודם כל זה ברור, זה מקובל, אנחנו לא יכולים לגעת כהוא זה באיסור הקטניות לאשכנזים. אבל הם אומרים, צריך לדעת איפה לא להחמיר. כמו שראינו מקודם, כל מיני השמנים האלה. השמנים האלה זה פער עצום של מחירים גם. אז זה משמעותי. זה משמעותי, זה הם כותבים. דבר נוסף, זה מה שהם כותבים, זה שלום בית, וכיוצא בזה. עכשיו פה זה שיקול גדול, תשמעו, אני יודע, היה פה פעם, בפסח יש פה אירוח, כן? יש פה אירוח, ואז באים, יש טיולים לאירוח, אנחנו לא... ואז בא פה אוטובוס, ובא נהג אוטובוס, בחור דתי, אני מכיר אותו פה מבני דרום, והוא אומר לי, אני נשוי לספרדיה, ואני החלטתי שאין אצלי איסור קטניות, הוא אשכנזי, ואני החלטתי שאין אצלי, אי אפשר כזה דבר, אשתי באה מבית שאוכלים קטניות, ההורים שלה אוכלים קטניות, אי אפשר כזה דבר. הוא אומר, אני לוקח על עצמי את העונש בגיהנום, אם יענישו אותי על זה, אני החלטתי שאי אפשר, לא, אני זוכר את זה, כאילו, בא ואומר לי, מה דעתי, מה נגיד לך, זה... זה שאלה. תערובת כתוב שגם מותר, נכון? מותר. לא אסרו קטניות בתערובת. לא אסרו קטניות בתערובת. לא, מה הכוונה? הכוונה היא כשזה יתערבב ויתבטן. אם יש לך שמן בסלט, שהשמן, אתה רואה אותו, אתה אוכל אותו, כן?
רגע, אז זה מה שמשתמשים
בהם? כלים לא נאסרו. מקובל שאם יש ילדים קטנים, תינוקות וכיוצא, ראינו מקודם שחולה שאפילו שאין בו סכנה, אז אפשר להקל בו. אם יש צורך בקטניות. תראו, ברוך השם היום המצב התקדם, ואפשר להסתדר יופי בלי קטניות. יש שם את כל המוצרים, נכון? יש שם את כל המוצרים, לא ביוקר יותר מדי גדול יחסית לפסח, עם כל המוצרים שאין בעיה בצבא, נשאל מחר את הרבנים, מחר מוחותיים, מה קורה עם קטניות בצבא. סברה להקל אם יש צורך, תשמע, זה... טוב, תשמעו, זה הסיפור של הקטניות. אני חושב שהדבר החדש בשיעור שלנו היום זה הגמרא בדף מ עמוד ב' עם התוספות שם, לא? זה לומדים את המסכת, אתה צריך לדעת מה יש במסכת. מחר, בעזרת השם, אני רוצה לדבר על סוגיה מאוד קשה, מין במינו ומין שאינו במינו. בטל ונותן טעם וכיוצא בזה, שזה מאוד חשוב על אוכל למעשה לפסח, וזו סוגיה במסכת. אז לומדים את המסכת, איך אפשר לא לדבר על זה. זה אני רוצה מחר, בעזרת השם. שפע ברכה והצלחה.